וינון בקיצור בחסות
גו מבית הכשרה חברה לביטוח בעם המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב
גו כוכבית 8811
כפוף לתנאי החברה והפוליסה
בן וינון בקיצור הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום בקיצור
מה קורה עם שורפי האסמים הבוקר? מה, איזה אסם שרפתם בלילה? מה הצלחתם להחריב? האם הצלחתם להפיל את מדינת ישראל ולשפר את מצב אויביה? האם הצלחתם להחריב את המצב שלנו לפגוע בחיילים שבחזית? מה קורה עם חבורת המטורללים? מה המצב? כן, מה? האם פרצתם לבית ראש הממשלה בירושלים? האם זרקתם מספיק לפידים על שוטרים? האם הצלחתם לפרוץ את כל מעגלי ההבטחה? מה המטרה? מה התכלית? לאן זה הולך? כן, בן כספית, בוקר טוב.
בוקר אור. תמשיך. אני לא רוצה להפריע, איך לקרוא לך את חוט המחשבה.
לא, בבקשה, דבר.
לא, אם אני אדבר, אתה תצטרך ללכת, כאילו. זה עד הסוף.
בבקשה, דבר.
אני מבין שאתה מאז השבעה באוקטובר לא היית כל כך נסער. אפרופו, הפלתם את המדינה.
לא נסער בכלל, אני רק רואה את הדברים שאתם מעוללים למדינת ישראל, ודי משתומם על האירוע, כן? לא, אני קורא דברים שאתה כתבת בזמנו, כן?
שמה, מה היית עושה בלי לקרוא דברים שכתבתי? בזמנו, בזמני, או בזמנם, כן? כל הזמן, ספוילר, אתה לא קורא, שולחים לך.
בשישה בינואר 21, להביט בבעתה בכאוס על גבעת הקפיטול, בפלישת ההמון המוסת לתוך קודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקאית, ולשאול את עצמך, האם המראות האלה יכולים לקרות גם כאן? אצלנו, לדעתי לא, אבל לגמרי יש מצב שאני טועה. רואה מה החמאס כותב אתמול. כן, חמאס, נקודותיים. נתניהו מונע הסכם משיקולים אישיים או פוליטיים. איחוד הזירות יש לנו פה, אתם פשוט משרתים את האויב בזמן מלחמה. אתם מתנהגים כמו ערב רב. פוגעים בעם ישראל בזמן שהוא נלחם באויב. האויב מצטט אתכם, האויב משדר אתכם, האויב מראה בשידורים חיים את מה שאתם עושים, מחכך ידיים בהנאה. אתמול חיזבאללה התחיל לשדר כל מיני פסוקים בצורה די חריגה בערב בזמן ההפגנות שלכם. אתם פשוט משרתים את האויב נגד עם ישראל בזמן מלחמה, זה מה שאתם עושים.
די.
כן, זאת האמת.
צריך לעצור את כולנו על בגידה פשוט.
יכול להיות.
אני חושב שאני אסגיר את עצמי מיד אחרי השידור. יש לי כמה פגישות, לא, שאני
מבאסות היום. אתה עוד תיתן דין וחשבון על ההתנהגות שלך, כן, בהחלט. שני, יבוא היום.
זה נורא.
יבוא היום שאתה תיתן דין וחשבון.
גם מול ההיסטוריה זה פשוט נורא.
נכון.
אני צריך להסביר כאילו איך לא... איך
הבאתי לטבח הזה? איך הסתת, המרדת,
לטבח הזה של השבעה באוקטובר.
אזרחים באזרחים.
בסוף הרי מי שנשאר אחראי זה אני.
איך פירקת מדינה? ברור. בגלל שנאה אישית, קנאה אישית. איך החרבת מדינה, בהחלט. איך הדהדת כל קריאה לסרבנות. יש לך את הקריאה לסרבנות שזה, תקשיבו עכשיו מה הם אמרו, הם היום באים ל-100 שערים, כן? תקשיבו לאנשים האלה מה הם עשו פה לפני כמה חודשים, תקשיבו.
אם הממשלה תפר את ערכי היסוד להפוך את ישראל לדיקטטורה, לא נשרת.
בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת.
אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה. זה פשוט לא יקרה.
אני לא אמשיך לשרת במדינה שאינה דמוקרטית.
ציירת צנחנים, חובלים, קטיני תקשור, חיל חימוש, אמן, חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, צוללות, יעלום, 8200, איתן, מבקר צהל, שלדג, תותחנים, שייטת 13, 669, רפואה, לוטר, סיירת מטכ"ל, לוחם שמיים, תלפיות, גולני, מגלן, תגח, כולם פה.
כן, אלה האנשים, זה האנשים שעכשיו, שאמש פרצו את מעגלי ההבטחה לבית ראש הממשלה בירושלים, כן, שתקפו שוטרים, אלה האנשים ששורפים את המדינה עוד פעם, הפעם זה, אז זה היה לקראת מלחמה, שהובילו למלחמה, שנטעו באויב את, את התחושה שהוא יכול לפגוע בנו, עכשיו זה בזמן מלחמה, בזמן שמנהלים מסע ומתן לשחרור חטופים, הם תוקעים כל אפשרות של החזרת החטופים, פשוט תוקעים כל אפשרות, אין, לא יהיה הסכם, לא יהיה שום הסכם, לא עכשיו, הם ימשיכו ככה, לא יהיה שום הסכם. הם נוטעים באויב את התחושה שהוא יכול לנצח אותנו, שהוא רק צריך להמתין, והם פשוט מחריבים את מדינת ישראל. שורפי הסמים, אחרי 2000 שנה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
שמע, זה היה כמעט משכנע. אז קודם כל, אני מודיע, כמו שהודעתי שמזמן כבר, בגלל שהבחור פה מולי... מתעסק בי, זאת אומרת, כשאני מדבר על נתניהו זה לא רלוונטי, לדבר עליי זה כל, על האחריות שלי, שמי ש-2009 כבר דורש וצועק ומחרטט בכתב ובעל פה, באוויר, בים וביבשה, שצריך לשלם את כל המחיר ולהעיף את חמאס, אבל זה היה עוד זול. אבל כשאני ביקשתי את זה, כן, אני הקטן, ולא רק אני, אבל בואו קצת נזכר אתמול, הוא האשים אותי גם בזה שאני חוגג את ה... מפלות ואת הפיגועים, לא אני, כשהוא אומר אני, הוא אומר, כל מי שחושב שנתניהו זה דחליל שהביא את האסונות הכי גדולים על עם ישראל, כפי שמראות העובדות, כן. אז שלחו לי כזה לקט קטן, קטנטן, אפשר להגיד, של ציוצים מהתקופה של הממשלה הקודמת, שלא היה בטווח, היו בפיגועים, הצהל נלחם בהם, יצא לשובר גלים, היו הישגים עצומים, אבל כן, היו פיגועים, היה גל של פיגועים, פיגועי יחידים ורבע כזה. הנה ציוץ של ינון מגל מאפריל 22.
לפני רגע אמרת למה אני מקריא ציוצים שלך.
ואני לא הפרעתי לך, אבל.
הפרעת, שאלת אותי תוך כדי, למה אני מקריא, למה אני עושה לך עניין.
ינון, אני יכול להמשיך?
כן.
אתה יכול לשמוע את הצחוק...
זה קלאסיקה, זה פשוט קלאסיקה.
את הצחוק, בוא נאמר, לא כזה שפוי שלך לפטריוטים.
אוקיי, כן.
מקווה שבנט לא מתכוון להרים צ'ייסר אחרי כל פיגוע המשמרת שלו, זה עלול להוביל לשחרות ויש פה מדינה לנהל. יותם זימרי, פתאום רם ברק, אחד צעק פיגוע, אני כבר בא, ענה לו הדובר. פתחי, הגאון השני. עוד פיגוע, מתי בנט נוסע ללטף אקדחים? איתמר בן גביר, הגאון השלישי. פיגוע רודף פיגוע, עוד פיגוע ערב בדרום הר חברון, והממשלה הרעה ומנותקת הזאת שותקת. הגיע הזמן להודות, זה לא עוד מפגע בודד, זה גל טרור רצחני. הם קלקלו, התפשרו, נכנעו, אנחנו נתקן. אני רק מזכיר לכם שכשהם אומרים אנחנו נתקן, זה לא הבטחה באלמה שבסוף כאילו התפוגגה. זה קרה. הם קיבלו את המדת לתקן. ומה שאתם רואים עכשיו, זה התיקון. עכשיו אני רוצה להקריא לכם משהו שקרה אתמול בטוויטר, אחד בשם בצלאל סמוטריץ', זה הגאון הרביעי. יוצא מהמשרד, הוא מצייץ, אחרי יום עבודה ארוך ומתעדכן בחדשות בכאב גדול על אלימות האנרכיסטים בירושלים, מראות של השישה באוקטובר, קוראות את הלב וקוראות את העם. המראות קוראים לדעתי בצלאל, אבל לא חשוב. עונה לו רון טוביה. אחי לחם בעוז ומחבלים שחדרו לקיבוצו, ילדים שלנו בפוסט טראומה מקרב שהתחולל בביתם, חברים שלי בשבי חמאס 180 ימים, המשפחה שלי פליטה בארצה, הקיבוץ שבו גדלתי נטוש כבר חצי שנה, מי אתה שתקרא לי אנרכיסט עבריין שקיבל בטעות תואר שר האוצר? ואני נזכר בציוץ של אותו בצלאל סמוטריץ', שפה אני אצמיד לו את המילה מתואב, למרות שאתמול תמכתי מאוד, וגם היום, בתפיסה שלו לגבי המיליאר, עשרות מיליארדים לחיל האוויר. גם בסוף שבוע הדמים הקשה הזה מצייץ בצלאל סמוטריץ', צריך לזכור ולהודות לילד שקד וליתר חבריה בימינה שלפחות מנעו בחירות חמישיות כשהקימו ממשלת שמאל עם תומכי טרור. נון בית שקר כמובן. ואז הוא מפרסם תמונה של 1, 2, 3, 8, 11 מרצחי פיגועים, תמונות שלהם עם כיתוב באדום דם, הם כבר לא יצביעו לעולם. זאת אומרת, זו הסתה על סטרואידים נגד ממשלה בגלל השני פיגועים. אני מזכיר לכם שהאיש גם אמר שאסור, שצריך לזרוק אותם מבתי הכנסת, מזל שזה לא תופס עליי. וכל זה אחרי שאתמול הוא אומר לי שאנחנו חוגגים את מה שקורה פה, כאילו באמת יש מה לחגוג. אז אני גיליתי לאחרונה איזשהו קטע של מקל עליי את העבודה פה מולו, וזה פשוט להקריא ציוצים. אז בואו אני אקריא לכם ציוץ שכתבתי אתמול בתגובה לציוץ של ינון מגל. אני מניח שאתה ראית אותו, נכון?
כן, ראיתי.
אז אבל בכל זאת, כאילו, יש לי כזה, תחושה כזו ש...
חשבתי להגיב לך, אבל אמרתי, מה, אני אעלה לך את הטראפיק?
לא, אמרת, אנחנו נפגשים בבוקר, מה
רוצה להגיד לי? לא, לא רציתי להעלות לך את הטראפיק. כמה לייקים יש לך שם?
לא יודע, אני לא הסתכלתי עליו, לכן אני...
אתה מקריא אותו, לא?
אני מחפש אותו. לא הסתכלתי עליו. עכשיו, פעם ראשונה, אני... הנה, הגעתי אליו. רגע, שאלת כמה לייקים. טוב, הוא ארוך, עד שאני אגיע ללייקים. כמה לייקים?
אתה הולך להקריא את כל הציוץ?
אני חושב ש-60 אלף צפיות.
לא, לא, כמה לייקים, לייקים.
800, יכול להיות 878, יכול להיות.
לא משהו.
זה לציוץ של... בקיצור, ינון, בנרקיסיסטיות הקבועה שלו, פרסם תמונה מחמיאה שלו פה מהרדיו, וכותב כיתוב לעצמו, בן אדם דקה מלדבר על עצמו בגוף שלישי, מסביר לבן כספית כמה הוא לא מחובר, להלן תשובתי. חשבתי על זה, ינון צודק. סוף סוף הבנתי, אני באמת לא מחובר, וזה באשמתי. אני לא מצליח להתחבר להתרוממות הרוח שלו. הוא הרי סיפר לו מזמן שציטוט, אנחנו חיים בתקופה מדהימה של פיקחון, תקופה של התחברות, תקופה של בירור עומק, תקופה מדהימה. אני מרגיש שעושה טוב לעם ישראל שמחברת אותו לזהות שלו. סוף ציטוט. אז אני מודה, תפסת אותי, ינון. אני לא שם, קשה לי עם זה. לא רוממות רוח אני מרגיש, אלא עצב. אפילו יגון עמוק. אני גם לא שותף לציוץ הזכוח שלך מאתמול על זה שראש הממשלה התעורר, שב לתפקידו ומתלוצץ עם רופאיו. אולי בגלל שהיום שמעתי את העדויות בוועדת הכנסת למעמד האישה. את האנשים שישבו שם וסיפרו על הקריאות הנואשות מהתופת שעבור בנותינו בשבי חמאס. ולא רק החטופות, גם הנרצחות. שמעתי שם מי שמספר את איך המחבלים שיחקו כדורגל עם שד שקרתו לאחת הנשים וגואל בדם. ואז זעקותיה של אישה אחרת לעזרה. כשחבורה שלהם האונסת אותה, זעקות שנפסקו רק בצור יריות, ועל כמות אנשים שנמצאו כפותות וערומות, ואנשים שנתקרו במפסעה בעברי ימין, איפה לא, מספר מפלצתי של פעמים. וגם על הגברים שעוברים תקיפות מיניות שמעתי, שרון אלוני קוניו שבעלה בשבי חמאס סיפרה את זה, ועל ההתעללויות. וגם קודם, יום קודם, ינון היקר, לא הייתי מחובר, כי קברנו שני לוחמים, וראיתי את הסיפורים שלהם בטלוויזיה, ראיתי את נדב כהן חוזר מעזה לפני כמה שבועות, ואיך אמא שלו מיכל מפתיעה אותו ורצה לקראתו ונתלט עליו, כאילו היא בעצם הבת שלו, כי הילד חזר מעזה ואתמול הוא נקבר, ואחר כך שמעתי על סיוון וייל, בן לעולים מצרפת, שנקבר אף הוא. 600 חיילים קברנו מאז השבעה באוקטובר, ואני מודה, ינון. זה מקשה עליי להתחבר לרוממות הרוח שלך, של חבריך ושל פטרונך הדחליל. ואתמול כשאתה סיפרת על נתניהו שמתלוצץ עם רופאיו, פצועי שני הפיגועים האחרונים לא התלוצצו. וגם הפליטים שחיים מחוץ לבתיהם כבר חצי שנה. חוש ההומור שלהם פשוט לא כתמול שלשום. וכשאתה מביט בהריסות של מה שהיו חבלי ארץ פורחים, קשה לחיים הומור. ואני חושב על המלחמה הנוראית הזו, על החורבן, על הארץ, על השריפה ששרפה אותנו, מול כל זה על החבורה הזכוכה, שלא חושבת שקרה כאן משהו, ואם קרה, אז מה קרה? וממשיכה בריקודי פולחן האישיות כרגיל, ואני קצת מתקשה להתחבר. אין מחילה למה שאני מרגיש. אני השם, אני הראש, אני אחראי, סליחה. אני גם מתנצל בפניכם המאזינים, כי זה היה לפני שני הפיגועים הבאים, אחד הבוקר בכניסה לכוכב יאיר, גם הירי אתמול על נהריה של עשרות רקטות, וגם הבוקר אגב, אבל כבר מי סופר? אי אפשר לספור, אין לי מחשב.
תגיד, מה אתה עושה פלאברה? הרי כל בוקר בתקופה של בנה שהיו פיגועים פה, אתה ספרת כמה דברים טובים יש. מה אתה מקריא לנו בטון הזה, בטון הזה? שנייה, עכשיו אני מדבר.
רק לא, אני רק... פשוט
ספורט. מה אתה עושה פה פלאברות?
ספורט את הדברים הטובים, בוא.
מה אתה מחרטט?
בוא נשנה קונספט.
ברא לך, תתעודד שלא הורידו את דירוג האשראי של ישראל.
נשנה קונספט. תספור את הדברים הטובים.
כן, אז הנה, תתעודד. דירוג האשראי, אתה הבטחת שיורידו גם את דירוג האשראי
בפיץ'.
כן, זה מה שאמרת.
לא, זה לא מה שאמרתי.
אז לא הורידו. שעה, בן, עכשיו ימני מדבר.
ולא רק זה.
כשימני מדבר נותנים כבוד.
אלא שהם הורידו את האופק מיציב לשלילי.
תן לי לדבר,
אבל אם אתה מתעקש לשקר למאזינים שלך, כמו שאתה עושה בערוץ 4, ינון, השקט לא מרגיז אותך.
תהיה בשקט.
זה לא מרגיז אותך.
תהיה בשקט, בבקשה.
זה לא מרגיז אותך.
אז תהיה בשקט.
לא, אבל כל פעם שאתה מגיד שאני בשקט, אני בשקט.
אז מה אתה מחרטט לנו פה?
אז אם אתה רוצה להמשיך לשקר למאזינים שלך,
אפילו הציבור שלך, אפילו הבייס שלך לא התרגש מזה.
בדיוק כמו שאתה עושה בערוץ 14, תמשיך.
אפילו הבייס שלך לא התרגש מזה.
כן? הורידו את אופק האשראי שלנו יציב לחיובי.
לא תהיה תוכנית, אם אתה לא תיתן לי לדבר, לא תהיה תוכנית.
אז לא תהיה תוכנית, אבל אתה רוצה להגיד לי שעה.
אז תמכור את המיקרופון.
אז כל פעם שתגיד לי שעה, אני לא אסביר איך זה.
טוב, שר, אפשר לדבר פה בבקשה?
כי בניגוד לכל מי שסובב אותך,
אפשר לסגור לו את המיקרופון.
וסוגד לך. שר, לא תהיה תוכנית. אני יודע מי אתה בדיוק.
תודה, בן, תהיה בשקט עכשיו בבקשה.
אתה פשוט נלחם על פרנסתך, על הפרנסה שלך.
אתה עושה פה הצגות עם איזה טון בחייני.
אפילו כבר לא על נתניהו, כי אתה יודע לזה אותו איבה.
בסדר, בסדר.
אתה נלחם על הפרנסה.
בינתיים.
שימשיך לך, הגרוזין ישלם לך את הכסף. זה המלחמה. כי איש מאמין, אתה יודע לזה אותו איבה.
בצער, אני יכול לדבר בבקשה?
לא, אתה תמשיך להגיד לי שאני לא תוכל לדבר.
עוד אחד שמדבר על כמה אני מרוויח, שאינו צרה בי.
לא, חלילה, אני לא יודע כמה אתה מרוויח, אבל אתה נלחם על זה, על כמה שאתה מרוויח.
אני לא תלוי בך בפרנסה, אוקיי, בוא, תרגיע, הכל בסדר.
לא, אתה תלוי במכונת הרעל ובדחלים. נכון, לכן אתה לא נלחם לטובתי. אתה נלחם לטובתו.
אתה מלך הרעל.
אבל אתה יודע לזה עוד תואבה.
אי אפשר לנהל תוכנית
ככה. ואתה מגן על תואבה רק בגלל... שר, צא לפרסומות.
לא, לא
יצא לפרסומות. ברגע שהוא אמר
בן, לא,
זה?
תסגור לו את המיקרופון,
אגב, זה במצב אורחי הבוקר ממש טוב.
תסגור לו את המיקרופון.
תסגרו לי, אתה... תסגר... מזל בן, שאני לא יושב לידך.
תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
היית קם ומעיף לי משהו כמו שעשית ללווינסון.
שר.
אתה יודע מה הבעיה שלך, ינון?
תסגור לו בבקשה את המיקרופון.
אני פשוט לא מפחד ממך, אני יודע מי אתה.
בסדר גמור. אוקיי,
אפילו
תודה.
אפילו לא נמר מנייר.
תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
נמר מנייר לקמוס.
שעה בבקשה.
שעה. אני רוצה לך בגמגום השעה הזה אפילו.
יפה.
נשמה, תקשיב טוב. אני לא מפחד ממך, תמשיך.
אוקיי.
הנה הצחוק של המטורף.
איזה לץ. יושב פה קורא ציוצים של עצמו.
ואחרי כל זה, הלץ זה אני.
כן.
אתה יודע מה הדבר היחיד שאין לך, שאתה צריך, אני אקנה לך. מראה.
טוב.
אתה פשוט צריך לראות איך אתה נראה כשאתה פולט את השטויות האלה. כשאתה מגן על התואבה הזו. וכל זה בשביל הפרנסה. אבל האמת היא שאני מעריך אנשים
שנריקים על פרנסתם. יפה, עכשיו תיתן לי לדבר בבקשה.
כל יום יש לך שני פיגועים. על זה אתה מגן.
אי אפשר לנהל ככה תוכנית.
על שני פיגועים ביום. כן, אי אפשר, נכון, אי אפשר.
תסגור לו את המיקרופון, בבקשה.
כי הגיע הזמן, מישהו צריך להגיד לך את האמת.
תסגור לו את המיקרופון. לא, אתה לא תוציא לפרסומות.
בדיוק, תוציא לפרסומות.
יש תוכנית. לא, אתה לא תצא לפרסומות.
לא, אין תוכנית, יאללה, קום ולך.
אתה לא תצא.
קום ולך, מי אתה בכלל.
בינתיים מי שהולך זה אתה. כן.
למה?
אתה עזבת את התוכנית עשרות פעמים.
אוקיי, אז
עזבתי.
למה חזרתי?
יפה. תתמודד. עכשיו, תראה, אתה יושב ומתרגש. מלטף את עצמך, תכף אתה מלשק את עצמך, כמה אתה מתרגש, כן? שאפילו הבייס שלך לא נותן לך לייקים על האווילות הזאת, כן? שאתה משחק אותה שאתה מתרגש מהמצב. כי אם באמת היית מתרגש מהמצב, לא היית שורף את המדינה. לא היית תומך בפרעות האלה ובפורעים האלה של מה שהם עשו, שפרצו מעגלי ההבטחה של ראש הממשלה, כן? לא הייתם קוראים להחריב את מדינת ישראל. מה אתם עושים? מה אתם משחקים? אותה. אני תומך בתואבה, אתה התואבה. אתה התואבה, אתה מכונת רעל של 20 שנה. אני תמונת מראה, אני מציב לכם למה שאתם עושים. אתם מתנהגים כמו חלאות. אין לכם שום קו אדום, בזמן מלחמה אתם מתנהגים ככה. בבקשה, אני אקריא לכם, לא את עצמי, כן, עם כל הכבוד לאהבה העצמית שלה, שעושה מעצמו עניין, כל אחד... תראו מה כותב אב שקול, בנו נחטף, נרצח ונחטף, כן, בשבעה באוקטובר. גופת בנו בידי חמאס, קובי סמרן, אבא של יונתן, השם יקום דמו, שנרצח ונחטף, כותב ככה: יום מבייש לעם ישראל. אני בשכול אדיר, ואני צריך להתבייש בסטטוס שלי, אב שקול, לילד שנרצח ונחטף ביום הארור. על הצער שלי בוחרים להשחית רחובות, להתעמת עם כוחות הביטחון, לפגוע בשוטרים ולעשות ונדליזם בשם שנאת הממשלה. אנשים רדודים ומסכנים שאומרים לא לפגרה בכנסת, אך כן לבחירות בזמן מלחמה. ילדים בני 18 וחצי כותבים צבא והולכים להילחם על הבית בשעה שאתם שורפים לנו אותו. תתביישו לכם, אתם מביישים את החטופים. זה משפחה חטופה שרואה את הטירוף שלכם, את השנאה שלכם שמקלקלת את השורה. אתם ירדתם מהפסים. מה זה הדבר הזה? מה זה הטירוף הזה? כל היום, כל הדבר, כל מה שאתם עושים כל היום זה רק להחריב את המדינה. חמאס מצטט אתכם. חמאס מצטט אתכם, אתם קולטים איזה אירוע מטורף? חמאס משדר, אתם משתפים פעולה עם חמאס, עם חיזבאללה, עם איראן, שמשדרים את מה שאתם עושים, מה שאתם אומרים, אותם טקסטים, אותם טקסטים, חמאס אומר היום, אותם טקסטים שאתם אומרים. די כבר! אתם שורפים את האסמים, תפסיקו! מטורפים! תפסיקו לשרוף את המדינה! אתם תובילו להתקפה של חיזבאללה עלינו! אתם, כמו שהובלתם להתקפה של חמאס, אתם תובילו להתקפה של חיזבאללה על מדינת ישראל! אתם גורמים לרצח של יהודים! אתם גורמים לנפילה של חיילים! מספיק עם הדברים האלה. אתמול כתב לי מישהו במילואים. מה הם רוצים? אתמול אשכרה כתב לי בן אדם שנמצא עכשיו במילואים, הוא כותב לי, ינון, מה הם רוצים? שנעזוב את העמדות ונעלה לירושלים להגן על ראש הממשלה? מה הם רוצים? מה זה הדבר הזה? זהו התנהגות של ערב רב. בזמן שעם ישראל נלחם על חייו, הם פוגעים בעם ישראל, מפריעים לו. ואיפה אייזנקוט וגנץ? איפה הם כל מנזר השתקנים האלה? איפה לפיד? איפה כל אלה שדיברו על אלימות בחברה הישראלית? הרי אתם עושים את כל הדבר הזה במשך שנים, אתם מחריבים את מדינת ישראל. אתם לא מקבלים כלגיטימי את שלטון הימין מהיום הראשון שלו. מהיום הראשון אתם לא נותנים, כל פעם זה סיפור אחר. על מה אתם נלחמים? מה הסיפור של... מה הסיפור? מה הסיפור? הרי זה היה על הגז, והיה על השוחד, והיה על המשפטים, והיה על הדיור. והיה על הקורונה, והיה על הרפורמה, וכל פעם אותו סיפור, ואתם ממשיכים. למה, איך אפשר להאמין לכם? תראו מה בן כספית כתב ב-11 ל-11, כן? ב-2011. תקשיבו, אותם טקסטים, לפני, כמה זה יוצא? 13 שנה. לפני 13 שנה. אלוף פיקוד מרכז מטריע, כנופיות תג מחיר משתוללות, נשיא אנס בדרכו לכלא, מסה של חוקים פשיסטיים, הקצנה דתית מטורפת ורשות שידור מגויסת, 48 שעות בחייה של מדינת ישראל, שפעם הייתה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, והיום היא דמוקרטיה במצור. זה שנים של הסתה. אנחנו קורבנות של חבורת מטורפים, שהסיתו פה חבורה. אגב, צריך לזכור, כן, שעדיין הם לא מגייסים, העם לא קונה את הדבר הזה. כמה היו שם? 1,000, 2,000 איש? אנשים לא קונים. הם במצוקה, אז הם נהיים יותר אלימים. הם נהיים יותר אלימים. זה דבר פשוט מעניין. אתם ראיתם מה עמידרור, למשל, אחד מראשי המחאה, ראיתם מה עמידרור כתב על הסיפור בעזה? תקשיבו, זה חבורה של מטורפים אמיתיים. הוא מאשים את ישראל בחיסול, בחיסול ממוקד, בחיסול האנשים האלה שם,
לא, האירופאים. לא, בביצוע פשעי מלחמה, לפחות להכין שיעורי בית.
כן, כן, בן, אני לא להפריע,
לא חיסול, בבקשה. ביצוע פשעי מלחמה.
הוא מאשים את ישראל, כן, אני אמצא לכם את זה ואני אקריא לכם, בבקשה, הנה. קשה לנו כישראלים לשמוע את האמת, אבל מדינת ישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה. חיסול 7 עובדי הסיוע מטלטל היום את העולם ובצדק. הארגון שהקים חוזה, זה אחד מארגוני ועומדים מאחוריו כך, זה לא מעניין. הנזק למדינת ישראל הוא בלתי נתפס, לא מדובר כאן בפגז טועה או בחייל שהתבלבל. זה היה ירי של טיל מדויק מכלי טייס. מי שירו את הטיל ידעו שמדובר ברכב סיוע הומניטרי. עברו את כל שרשרת האישורים, ועל אף שידעו שמדובר ברכב סיוע, החליטו לחסל 7 אנשים. אסור להתבלבל. כן, הם מסיים בעיקר לישראל, וכל זה, אסור לשתוק מול פשעי מלחמה. הרב הזה, ישראל תהיה חייבת לקחת על עצמה על ניהול הרצועה, לפי חזונם של בן גביר וסמוטרים. פשעי המלחמה מתבצעים על ידי ממשלת החורבן בכוונת מכוון, ושותפים לכל חברי הממשלה, גם אתה גנץ. אסור לשתוק מול פשעי מלחמה. כל ישראלי, כל יהודי חייב לצאת נגד ממשלת החורבן ופשעי המלחמה שלה. צאו מהבית, השמיעו קול, המדינה בוערת והממשלה מלבה את הלהבות. חייבים הנהגה חדשה, חייבים בחירות עכשיו. אלה האנשים, אתם יודעים שרן ארנבו הזה, שמנהל שם אחד מראשי המחאה והיה ברפורמה וכל הדבר הזה, הוא גם סרבן ב-2003, הוא גם סרב להפציץ בעזה. זה סרבנים, זה אנשים שהם סרבנים, זה אנרכיסטים. זה החומר האנושי שבן כספית מעודד. זה החומר, זה האנשים. הם מאשימים שבכוונה, שהדרג המדיני בכוונה הרג את האנשים האלה שם בעזה. אתם מבינים, אתם מבינים איזה אירוע אנחנו נמצאים? איי, שם ישמור ויציל.
כן, באמת. הבעיה היא ששמחנו עליו, וזה לא קורה כל כך. ככה, קודם כל, לגבי מה שהיה אתמול, אני לא הייתי שם, אבל ראיתי קצת דיווחים, אז הלימוד זה דבר רע, ממש רע. ומי ש... קודם כל, אני לא מתכוון להגיד למשפחות של חטופים או שקולות איך למחות.
זה לא היו משפחות חטופים ושקולות.
מי שנגררה אתמול על הקרקע ב...
ואז הייתה שם איזה משפחה. זה הרוב האנשים, היו אנרכיסטים.
לא הייתה שם איזה משפחה.
בסדר. גם למשפחה שקולה, אגב, אסור לפרוץ את מעגלי ההבטחה.
יופי. עכשיו, אני לא מתכוון, ואני לא יכול, להטיף למשפחה ש-180 יום בניה נמצאים במנהרות חמאס, איך למחות. אני מבין לגמרי.
אל תעשה מניפולציה,
לגמרי,
בן. אף אחד לא ציפה ממך להגיד למשפחות חטופים איך
טוטלית,
למחות. הייתה שם חבורה של מאות
הזו, אנשים
שפרצו.
לעצמם,
אל תעשה מניפולציה.
יש אנשים שאומרים
אל
לעצמם...
אל תעשה מניפולציה.
בקיצור, אתה עכשיו רוצה בתורך...
אל תעשה מניפולציות.
סבבה.
בסדר?
טוב.
אל תעשה מניפולט.
אני לא מתרגז מהשטויות האלה.
אפשר לשים פרסומות.
לא, אני צריך לסגור את הדיון.
בסדר.
אז אני אסגור את הדיון בדבר.
לא, לא תהיה טוב. לא, לא תסגור את הדיון.
במשהו מקורי אחר.
לא,
אתה יכול להפריע. אנשים יתאמצו.
בסדר גמור.
סינואר ישב בכלא הישראלי 22 שנה. למד עברית, מכיר את החברה הישראלית היטב, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים את עצמנו. הוא זיהה היטב את נקודת התורפה שלנו. נתניהו ועדר שופרותיו ומעריציו. הוא למד 15 שנים האחרונות שמדובר בפחדן, שרלטן, רמאי נוכל, חסר יכולות, נטול כישורים,
ברגע שהוא מתחיל לקלל, זה אומר שאין לו תשובות.
במערכה נגד ישראל, לכבוש חבל ארץ, לחטוף למעלה מ-200 איש, להרוג 1,500, ועדר המעריצים יגידו עוד, 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 העיקר ביבי.
כן.
הוא ידע שביבי לא יכול לנהל מלחמה, שהוא לא מסוגל לקבל החלטות, שהוא יעדיף לנאום מלעשות, שהוא יכול להתבצר ברפיח, וחודשיים נתניהו ילעית את עבדיו בקשקושים שתכף רפיח. הבנתו הרחבה בחברה הישראלית גרמה לו להבין שהעדר המשיחיסטי כהניסטי יעדיף מלחמת נצח, בתקווה לחלום לחזור לעזה.
שמעריצי
נתניהו יקנו קטטת פייק עם הממשל האמריקאית בפעולה מחצת ומסיבית. סינואר הבין היטב שאין שום מחיר לכישלון של ההנהגה הנוכחית, שמדובר בעדר גלמים רופסים, שהוא חכם מכמה מהם, והוא מוביל אותם באף, אבל אצלם העיקר ביבי, ביבי, ביבי.
כמה אתם פתטים.
תפסיקו לתת לסינואר את מה שהוא רוצה.
תכניסי דיווחי תנועה.
בן וינון, בקיצור.
אותו בחור, קודם כל ראש השב"כ, הוציא הודעה די חריגה. הבוקר לגבי ההתפרעויות אתמול והפרעות שעשו שם בירושלים, חבורת האלימים, והוא גם היה שם בשטח ובא לבדוק בלילה, אבל נראה שגורמי הביטחון מתחילים להיות מוטרדים מהאירועים האלה שמתרחשים לנו מול העיניים, שאנשים יורדים מהפסים. וראיתי שחילי טרופר יצא נגדם, וגנץ יצא נגדם, וכל מיני אנשים. אני מקווה שיצליחו לעצור פה את האירוע הזה, כי בינתיים הם ממשיכים. תראו למשל אותו עמי דרור, אחד מראשי המחאה. שנייה, אחד מראשי המחאה. הוא קורא לאנשים להפסיק להתנדב בחקלאות, ולהפסיק להיות בעצרות למען החטופים. כן, אתם שומעים נכון. להפסיק ללכת לעצרות למען החטופים. ולבוא להילחם בזמן מלחמה. והוא תוך כדי גם לא מבין למה אנשים לא מצטרפים, למה בעצם המחאה שלהם לא מתרוממת, כן? הוא תוך כדי שהוא אומר את הטרלול הזה, הוא לא מבין למה אנשים לא באים. תקשיבו.
אלה שיושבים בבית ואומרים, אחרי המלחמה, אחרי המלחמה, חלסים אחרי המלחמה, תספיק לכתוב כבר אבוקדו ולהרגיש טוב, הולך לכיכר החטופים ולהתחיל לשיר שירים של יום הזיכרון. צאו להילחם, איפה אתם? אנחנו עושים הפגנות, אנשים לא באים.
אנשים לא באים, הוא לא מבין למה אנשים לא באים. באמת זה מוזר, באמצע מלחמה כשחיילים נופלים, למה לא באים לעשות פרעות בירושלים ולזרוק לפידים על שוטרים? לא ברור. אז ראש השב"כ כתב ככה, השיח האלים ברשת וחלק מן המראות שראינו הלילה בירושלים, חורגים מכללי המחאה המקובלים, פוגעים ביכולת לשמור על הסדר הציבורי, עשויים להוביל לחיכוך אלים עם גורמי ההבטחה, להפריע להם למילוי תפקידם, ואף לפגיעה באישים מאובטחים. ישנו קו ברור בין מחאה לגיטימית למחאה אלימה ובלתי חוקית.
זוהי מגמה מדאיגה שעלולה להוביל למחוזות מסוכנים שאסור להגיע אליהם. כך ראש השבק הבוקר, וכשאני חושב על זה, מה בזמנו הם עשו נגד הימין, שהימין יעשה קפיטולי, כן? אז אני נזכר בדיווח של גליקמן בחדשות 13, כן? באותה תקופה, כשהיה את, אחרי טראמפ, האירוע הזה, תקשיבו מה היה שם אז.
אולי בהשראת אירועי הקפיטול, משמר הכנסת נערך לכמה תרחישי קיצון עם פרסום תוצאות הבחירות. במשכן יוקם חמל מיוחד של גופי הביטחון ואביעד גליקמן, כתבנו לענייני משפט, אתה מדווח הערב שיש אפילו תרחיש של ניסיון פריצה למשכן.
נכון, תראי תמר, בשבועות האחרונים בכנסת, משמר הכנסת, נערך לכמה תרחישים, באמת אחד התרחישים שכבר נערכו עליו תרגילים, זה פריצה למשכן הכנסת. הם ביצעו תרגולות גם בתיאום עם משטרת ישראל ועם בית המשפט העליון. אותו חמל שדיברת עליו, זה בהמשך ישיר לזה, חמל מיוחד שהוקם, והשיא שלו יהיה בבחירות ובמדגמים אחרי הבחירות. המטרה זה לאתר אירועים חריגים, אירועים אלימים, אירועים לקראת מה שקרה בקפיטול, בתקווה כמובן שזה לא יקרה, אבל זה יהיה המטרה של כל הגוף הזה, של החמל שישב ממש ליד ועדת הבחירות המרכזית.
כן, אתם מבינים מה קורה פה? הכל הפוך, הכל השלכה. כל מה שהם אומרים כל השנים על האלימות, כן, על הפרות הסדר, על החוסר מקצועיות, על השופרות, על על ההסתה, הכל זו השלכה. הכל זו השלכה. לא היה דבר אחד שהם אמרו שלא יתברר שהם לקו בו. לא היה דבר, אין דבר שהם אמרו. זה כמו יאיר לפיד והיפוכו. אותו דבר, הכל, אותו דבר. אגב, לפיד שותה, כן? לפיד לא אמר מילה, זה לא מפריע לו, האלימות לא מפריע לו. הוא רק, כשזה מימין, אז הוא מצייץ. כשזה אנשים שהם פורעים, אנרכיסטים מהשמאל, כן? שפורצים לבית ראש הממשלה, הוא שותק, הוא לא בעניין. אלה האנשים. היי.
זהו?
כן.
מי שדווקא לא שותק זה ולדימיר בליאק, חבר כנסת שאני הכי מעריך, בנושא ההפגנה אתמול, ולכן אני אקריא ציוץ קצר שלו, שבעצם משקף גם את דעתי. אסור למפגינים בתכלית האיסור להפעיל אלימות מכל סוג שהוא נגד השוטרים. אסור למשטרה לפעול באלימות בלתי חוקית ובלתי סבירה נגד המפגינים. נקודה סוף. ולאחר שאמרנו את המובן מאליו, אין שום סימטריה בין המפגינים לבין ממשלת נתניהו הפושעת. הממשלה שהחלישה את ישראל לפני המלחמה, שהביאה ל-1,500 נרצחים והרוגים ישראלים, לעשרות אלפי פצועים, ל-240 חטופים, ש-134 מהם עדיין נרכבים, ונראות חמאס, לעשרות אלפי ישראלים שעקורים מבתיהם, הממשלה שאיבדה את הדרום ואת הצפון, שהרסה את הביטחון האישי ואת כלכלת ישראל, שהפכה את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית למצורעת בעולם המערבי. אין סימטריה. מי שמייצר את הסימטריה המיוזפת הזאת, משקר, משרת את נתניהו ולוקח חלק פעיל בפירוק החברה הישראלית. אני מאמץ את כל הציוץ הזה מההתחלה ועד הסוף, וממשיך לקרוא, כמו שאני עושה אגב כל יום, לאף צד להפעיל אלימות כלשהי. עכשיו לגבי זה שהמרואיינת ממשפחת ירושלמי כן התחברה או לא התחברה, ושזה אתמול היו אנרכיסטים, ובכן המצעד הזה וההפגנה הזו מול מעון ראש הממשלה, שאגב היה ריק, כן? זה לא שפרצו עם כלשונים לתפוס את מרי אנטואנט, זו דרישה של משפחות החטופים, אני יכול אפילו להגיד לכם את השמות, זה מונדר, מצגר, קלדרון, צנגאוקר ועוד. חבר שלי היה שם כל הערב, הוא כותב לי עכשיו, הייתי כל הערב, חטפתי בואש, אלימות הייתה בעיקר מטעם המשטרה, לא יודע מי זרק את הלפיד ולא יודע אם הוא בכלל קשור למחאה, אתם נופלים לנרטיב של מכונת הרעל וחבל, היו שם ילדים טובים ומשפחות חטופים, ואני עדיין, אחרי ששמעתי את זה, וזה בן אדם שהאמינות שלו היא 101%, חבר'ה תתרחקו מאלימות. אם לא יודעים מי זרק את הלפיד, אז אפשר לברר ולהוקיע אותו. נכון, אני יודע, יאיר נתניהו בכל כבר הבוקר כבר השווה את זה לנאצים, וגם ב-2020 הוא השווה מצעדי לפידים לנאצים, אבל ב-2022, כשאורלי לוי ארגנה מצעד לפידים, הוא סימן לייק. לזה לא צריך להתייחס יותר מדי. משהו ששכחתי אתמול, הכנתי לעצמי, אבל לא יודע למה, ושכחתי, זה פרסום של כלכליסט, זה לא, זה משרד האוצר, ועדת חוץ ביטחון, הציג נתונים, שאם נגייס את תלמידי הישיבות שתורתם אמנותם, התועלת הישירה לנשק היא 42 מיליארד שקל בשנה בתקופת השירות הצבאי, בהנחה שאחרי השירות הם יוצאים לעבודה, זה עולה ל-77 מיליארד שקל בשנה. התועלת הכלכלית מגיוס של רק 10,000 גברים תהיה 7 מיליארד שקל בשנה, ואם יצאו לעבודה 11.7. זאת אומרת שבממשלת הרופסים והקומבינטורים שעכשיו רוצה לקושש חקים ערבים שיעזרו להם להעביר את חוק ההשתמטות הבא, זה לא רק עניין של השוויון בנטל ושזה שאין חיילים וכו' וכו', זה גם עניין כלכלי, זה יוצא לנו מהכיס, חד וחלק. עכשיו רפיח. אני, תקציר הפרקים הקודמים, השרלטן מדבר על רפיח לדעתי עוד מלפני שרפיח קמה. בתשעה בפברואר הוא נתן הוראה להיכנס, להיערך לכניסה לרפיח. יום אחרי זה הוא אמר לקבינט, זה הכל פרסומים של נתניהו, יש להשלים את המבצע ברפיח עד הרמדאן. חברה, הרמדאן נגמר בשבוע הבא. ב-17 בפברואר אמרתי לביידן שנפעל גם ברפיח. ב-22 בפברואר הוריתי לצהל להיכנס ולהיערך. ב-25 לפברואר כבר היום יאשר הקבינט תוכנית פעולה ברפיח. ב-26 ישראל תצא למבצע ברפיח. ב-15 למרץ נתניהו אישר שוב את התוכניות לכניסה לרפיח. ב-20 למרץ נפעל ברפיח בכל העוצמה. הוא אמר עוד כמה פעמים שאנחנו בדרך לרפיח, זה הכל ציוץ של נאור שירי. ב-31 במרץ, לפני 3 ימים, הרמדאן והלחץ האמריקאי אינם מעכבים את הכניסה לרפיח, ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי אתמול הייתה אותה פגישה וירטואלית, אחרי שהוא חתך את האף כדי להזמין את הפרצוף, ולא הוציא את המשלחת שאמורה לדבר עם האמריקאים על רפיח, אז אתמול הם עשו את זה בווידאו קונפרנס, עם השר דרמר וצחי הנגבי והשגריר הרצוג, והם חטפו בראש מהאמריקאים, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, בלינקן וסליבן, אמרו שם את הדבר, דברים הבאים, זה פרסומים של ירון אברהם, ציטוטים מתוך השיחה. אתם עומדים להיות אחראים למשבר הרעב השלישי במאה ה-21. זה לא קביל עלינו כשותפים, אנחנו לא יכולים להיות חלק מזה. קצב הפעולה הנוכחית שלכם ייקח לכם 4 חודשים לפנות את רפיח ולא 4 שבועות. אם אין לכם תוכנית סדורה ליום שאחרי, לא יעזור שום דבר לפירוק חמאס. תוכנית הפינוי שהצגתם לא מרשימה ולא ישימה. ובסוף, צריך לזכור, ברפיח אין מפתח לניצחון. צריך לפרק את גדודי החמאס ברפיח. יש 1,001 דרכים לעשות את זה, אבל קודם צריך להבין מה קורה ביום שאחרי, כדי שלא נצטרך לחזור לשיפה עוד 70 פעם. בינתיים, מה שקרה זה שהפכנו למדינה מצורעת, אבל ממש. וזה למרות שטבחו, שחטו, רצחו, אנסו וערפו אותנו ב-7 באוקטובר. היה לנו ביד את הקייס הכי טוב בעולם, ועדיין הפכנו למדינה מצורעת. אני לא אגיד לכם מי אחראי על זה, אבל אתם מתארים לעצמכם. ובסוף, בשורה התחתונה, כל מה שאתם שומעים פה מאמיתי המלומד, על האנרכיסטים וסופי האסמים ומעלי באש האורבות, ואפשר, יש פה פלנגות שלמות של שמאל, כן, ועמי דרור, ומי ומה ומו. בסוף, בסוף, זה לא יעזור לשנות עובדה פשוטה אחת. 40 שנה רצופות, שולט פה הימין, ואני מדבר כמי שהיה חלק ניכר מחייו, חלק מהימין, היום אני במרכז. מתוכם זה רוב הזמן הליכוד, לא רוב, זה כל הזמן הליכוד. 17 שנה כמעט רצופות, זה 3+14. שולט פה הדחליל. כל מה שקורה, מהפער החברתי והכלכלי, מהפער בין הפריפריה למרכז, דרך הקריסה בכל התחומים, דרך הביטחון האישי, דרך זה שהפכנו למטווח של נסראללה, דרך ה-1,500 נרצחים, דרך ההשפלה הלאומית, זה הכל במשמרת שלו. אומר שנית, שלו. אומר שלישית, שלו. תודה.
כן, חוץ ממנו אין לכם כלום, נו. זה שלו, 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 שלו. ביבי, 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 ביבי. הרי אתם בכלל, זה מצחיק, כי אתם, הקראתי לך בשעה הקודמת טקסט שלך מ-2011. זה אותם טקסטים. והשבוע אמרת שלפני המלחמה היינו המדינה המוצלחת בעולם. כן? היינו המדינה, אמרת, המוצלחת בעולם. אבל באותה מידה, כשהיינו המדינה המוצלחת בעולם כהגדרתך, היית כותב את אותם טקסטים. כמה הכל פה נורא, כמה מחריב פה והחריבו את המדינה, ואנחנו כבר לא דמוקרטיה. אין שום בעיה להראות לך את הטקסטים האלה. זה בדיוק לפני השיבה, לפני השיבה באוקטובר, לפני הרפורמה, לפני שהליכוד עלה, לפני זה, לפני שהיה ממשלת השינוי, לפני זה, הכל, הכל, אותם טקסטים, אותו אירוע, זה כאילו, זה לא שממשלת השינוי תוך שנה הפכה אותנו לאימפריה, הרי כן, אף אחד לא יעלה בדעתו שתוך שנה הופכים מדינה לאימפריה. לוקח זמן, לוקח זה תהליכים. אז מי עשה את המדינה הזאת אימפריה? לא, רק כשאתם מדברים על זה, כמו כל השנים, על ה-D9, על הקפיטולי, על הזה, אותו, ובסוף מי עולה עם D9? מי עולה עם D9? את כמה דיברתם על יוגב, מוטי יוגב, שאמר D9 על בית המשפט העליון? מי עלה אתמול עם D9 על בית ראש הממשלה? מי עלה? איזה צד עלה? מי עשה קפיטולי? מי עשה? אתם עשיתם. אתם אנשים מטורללים. ועוד אתה קורא לעצמך מרכז, הכי מצחיק שהחוסר מודעות, המרכז, לא, הוא בעד להחזיר, לתת את יהודה ושומרון, בעד להקים מדינה פלסטינית, בעד כל האג'נדה הפרוגרסיבית, מלהטאבים, נשים, פמיניזם, אני יודע מה, חרדים, יהדות, הכל, רפורמה, רפורמים, הכל, כל אג'נדה שיש של השמאל, האולטרה-שמאל, הוא תומך, אבל לא, אבל הם קוראים לעצמם מרכז, הם מרכז-שמאל. הם המרכז-שמאל, זה קוריאה, כן? וההתעממויות, כן? הוא קורא שם את הטקסט של ולדימיר בליאק, או טקסט של מישהו אחר, אני לא יודע, כבר קראת כל מיני טקסטים, אני לא יודע אם זה שזרק את הלפיד הוא בכלל קשור להפגנה. לא, לא, הוא מושתל מהימין. זה אבישי רביב מהשבק זרק את הלפיד על השוטר. הוא לא קשור להפגנה. גם כל אלה שרצו על בית ראש הממשלה, הם לא קשורים להפגנה. זה היו מסתננים. ואז הוא מקריא ארבע משפחות, שהוא אומר, כאילו זה של משפחות הזה. לא, יש קבוצה קטנה, גג 10 משפחות של חטופים, שהצטרפה לשורפי האסמים. זה המצב. זה האירוע. בתוך כל הטרלול הזה. אני רק מזכיר לך שבתוך כל הטרלול הזה גם אמרת בשעה שעברה שהגרוזיני ישלם לך את הכסף, כן? זה היה הדיבור שלך. הדיבור המכיל של השמאל שלכם, הפלורליסטי, המכיל והיפה והפוליטיקלי קורקט, אמרת שהגרוזיני ישלם לך את הכסף. זה פחות או יותר האירוע שבו. מצד שני צריך להתדחה.
רגע, לא, אני משנה, שנייה, מה לא בסדר בזה?
לא, לא, הכל בסדר, מעולה. הכל טוב.
אוקיי. לא, אני שואל ברצינות.
סבבה, אז אני עונה לך ברצינות, הכל טוב.
הוא לא גרוזי, גיאורגי צריך להגיד.
כן,
אולי.
כן. שהגרוזיני יש לנו לך את הכסף.
אני מזכיר לך שאני תנסו 20 שנה לבוחרית.
כן, בסדר.
זה עדות מדהימות, אגב. Mm-hmm. גם כן, בוחרים כן. וגם גרוזינים.
יש לך גם חברים גרוזינים.
ברור.
זה...
אם אתה רוצה, אני יכול להכיר לך אותם אפילו.
בסדר גמור, תודה.
אבל אני חושב שעדיף להגיד גיאורגי.
כן. תראה, אני חושב שבסוף לא תהיה ברירה על המשטרה, אלא להתייחס אליכם כמו אל חרדים. כמו שמתייחסים לחרדים בהפגנות, כנראה לא תהיה ברירה, אלא להתייחס אליכם באותה צורה. שני, צריך להתנחם בדברים הטובים, בזה שדירוג האשראי של ישראל נשאר על כנו, ולמרות שהבטחתם לנו כמובן שהוא ירד, ויינט הבטיחו, אתם הבטחתם כולכם, כל החבורה שלכם, מישהו עשה אתמול השוואה משעשעת ברשת בין ראשי ממשלה זמניים שכיהנו פה זמן קצר, יריב לוין ויאיר לפיד. אז אצל יריב לוין, תקיפה מוצלחת של בכיר איראני בדמשק, אצל לפיד, העלאת יוקר המחיה. אצל יריב לוין, העברת חוק סגירת אל-ג'זירה, אצל לפיד, זינוק חד של מחירי הדירות. אצל לוין, הסכם ישראלי-אמריקאי לרכש מטוסים ופצצות. אצל לפיד, הסכם גז מסוכן עם לבנון חיזבאללה. אצל לוין, סיום מבצע ניתוח מקומי מוצלח בשיפה. אצל לפיד, העלה מחדש את סוגיית שתי המדינות. תראה, אני חושב שאומנם לפיד היה קצת יותר ימים מלוין, אבל עדיין אני רואה פה ש... של הקדנציה של לוין הייתה הרבה הרבה יותר מוצלחת מאשר הקדנציה של לפיד. אני חושב שכדאי לשים על זה את הזה. מה לגבי הבקגייט?
איפה אורי מיסגב בעניין של הבקגייט? אתם רוצים שאני אקריא לכם דיווחים של המטורלל עדכונים שלו? כי מבחינתו הניתוח ממשיך, כן? הניתוח הסתבך, נתניהו בשולחן הניתוחים, כל מה שהרופאים אומרים זה רמאות, אף אחד לא יצא מבית החולים הדסה, ביבי עוד שם, ואשכרה האנשים המטורללים האלה, תקשיבו, זה באמת, זה, אנחנו נמצאים באירוע, צריך לבדוק מה קרה פה. מה קרה? לפעם היה פה שמאל מפואר, שהיה מחובר לשורשים, שהיה מחובר ליהדות, ותראו מה נשאר ממנו. תראו מה נשאר מהאנשים האלה, תראו מה נשאר מהשמאל הזה, זה פשוט דבר, אני רואה פה תופעות מטורללות, של כמו האמי דרור, כמו האורי מיסגב, כמו אני לא יודע, תופעות כמו מרב מיכאלי, מה זה הדבר, אני יודע מה, סתיו שפיר, דברים הזויים, דיבורים הזויים, אנשים שמדברים שטויות, שלא בפוקוס, לא מבין מה הם רוצים. זה פשוט מדברים על הבקע של ראש הממשלה. היה דובר על כך שנתניהו נותח בבסיס סודי של השבק. אמיתי, הם אמרו את הדברים האלה. שזה הכל רמאות, שהוא היה בכלל במעייני הישועה, כן? שבכלל האמת היא שהוא בכלל היה בעין כרם, כל... זה הזיות שצריך לבדוק מה קרה פה לשמאל. זה מוזר. ועוד מדברים על הקיצונים בימין, כן?
טוב, קצת התפזרת, קצת לא שכנעת. הכי מצחיק זה כשמעמדים מולך רק עובדות, כאילו, מה הרקורד של האיש? אז זה מה שיש לכם, ביבי, ואתה
מדבר? הנה, אורי מיסגב, שנייה, לא סיימתי, אורי מיסגב.
לא סיימת?
לא סיימתי. הבדיקה השגרתית וההתאוששות המהירה, עדכון מנהלים, הוא נותן עדכון מנהלים. אחד, אתמול דווח מלשכת נתניהו שהוא עתיד להשתחרר היום בצהריים, נמתין בסבלנות. שתיים, התקיפה בדמשק שבה חוסל ראש כוח קודס האיראני בסוריה לבנון בוצע כשנתניהו תחת הרדמה טשטוש התאוששות מניתוח לא קל. כשהחצרה נטול היכולות והכישורים יריב לוין ממונה למחליפו, הכפתור האדום תחת אצבעו הלא ברורה, ולא ברורה שרשרת הפיקוד במקרה של תגובה בידית של האויב וצורך בתגובה ישראלית לתגובה. זה כנראה אחד המעשים המופקרים בתולדות ביטחון ישראל. גאוני. שלוש. צוות המנתחים כלל, רופא מרדים, קרדיו ניתוח בהרדמה מלאה לחולה לב הוא עתיר סיכון, חירורגית מסייעת ושני מומחים חירורגיים בעלי שם, אלון פיקרסקי וגידון גידי זמיר. פיקרסקי מתמחה בניתוחי מעיים והוא גם ראש המערך החירורגי בהדסה. זמיר מתמחה בחירורגיה הפטוביליארית, גידולים בכבד ובלבלב. אינני יודע בשלב זה מי היה מנתח המוביל מבין שניהם על פי זהותו. אם תתגלה בקרוב ניתן יהיה לשער מה הבעיה העיקרית שטופלה ונותחה. 4. אני מחזיק בידיי צילובי מסך של קבוצות רופאים בהדסה מהיומיים האחרונים. הן תחת חיסיון מקורות. אגיד בעדינות שרמת האמון שלהם בהנהלה ובהודעות הדוברות של בית החולים ולשכת ראש הממשלה בשפל. הדסה, כמו שיבה, הוא מוסד רפואי מפואר ברב זכויות. עובדים בו אנשים ונשים נפלאים. אם יתברר שגם בהדסה היו בכירים שנגררו לקחת חלק במסך האשן וההטייה סביב בריאותו של נתניהו, זה יהיה עצוב וחמור. עדכן, בתמונה, החולה להערכתי האישי תחת השפעת תרופות, עורך חזרה גנרלית לפני הנאום המטריד מאוד קוגניטיבית שלו, חמש, עדויות מטולטלות, הלחץ הנדרס, בדרכו לחדר הניתוח. חברים, we have a problem. אלה האנשים שבמשך עשרות שנים טבחו לנו את המציאות. תבינו איך הגענו לאוסלו ולהתנתקות. תודה.
תזכורת קטנה, מדי פעם צריך לאמת את הבחור פה עם עובדות. תזכורת קטנה, לא הייתה קורית התנתקות בלי תמיכתו של נתניהו, היחיד שיכול היה לעצור את זה. אפשר לשאול את המורדים של בזמנו, איך הוא ברח להם ברגע האחרון והצביע 4 פעמים נגד. ואת אוסלו הוא אימץ ואף העביר את חברון לידיים של ערפאת. עיר האבות, אני מזכיר למי ששכח. עוד 13% בהסכם וואי פלנטיישן ועוד כהנה וכהנה. ו... הקטע המדהים זה שכשאני מסביר עובדות, עובדות היסטוריות, עובדות וויקיפדיה, הכי פשוטות, כאילו 40 שנה אתה שולט, 17 שנה הוא אישית שולט, הכל על המשמרת שלו, האסונות האזרחיים, הביטחוניים, הכלכליים, הכל, זה מה שיש לכם ביבי, זה הטיעון, ואז למי עוברים? לאורי מיסגב, תשמע, בחיים לא עשו לבן אדם הזה כבוד כמו אתה שאתה קורא לו, אני פחות קורא ציוצים של חברי כנסת, אורי מיסגב ועמי דרור, כן? שאגב עושה הרבה נזק למחאה, ומדובר בכסיל. זו דעתי. עכשיו עוד כמה דברים שפשוט נעם פה שעתיים, אני חייב להספיק. קודם כל, תרשמו, היום זה היום שראש השבק הוא אחלה. שבועיים לפני ושבועיים אחרי צריך להדיח אותו, אגב, והמיכאי אליהו כותב גם הבוקר שצריך להדיח אותו וכו' וכו', אבל היום זה היום שראש השבק הוא אחלה. שקר ששמעתם הרגע, דירוג האשראי של ישראל הורד על ידי S&P, ופיץ' אתמול השאירו, סליחה, מודי'ס אתמול, סליחה, הורד על ידי פיץ', צודק. מודי'ס אתמול השאירו את הדירוג עצמו.
לא, אתמול זה היה פיץ'.
טוב, לא חשוב, אתמול השאירו את הדירוג עצמו במקומו, אבל את האופק, שזה חלק מהדירוג, הורידו מיציב לשלילי. זה אירוע רע. וכשהוא בא אחרי הורדת דירוג משמעותית, לפני הסוכנות הבאה, בזה מתפארים, אתם קולטים? לגבי להתייחס למפגינים כמו לחרדים, אני נזכר שלפני איזה שבועיים פרסמנו, אנחנו, המחאה, היוזר אלימות מחאה פרסם ששוטרת מג"ב בועטת בחרדי, למחרת בן גביר הביא להשעייתה. כל האלימות שאתם רואים ממשטרת בן גביר, ואני איבדתי אמון מוחלט במשטרה, זה משטרה של אנרכיסטים ושל חוליגנים, כל האלימות שאתם רואים, כולל גם אתמול, אף אחד לא מושעה, ואף אחד לא נוגעים, אז יש לנו עוד הרבה לעבוד עד החרדים. עוד דבר שלא הבנתי, זה את המסרים הסותרים, זאת אומרת, מצד אחד הוא מקפיד על זה שאין מחאה ולא באים ואין מפגינים, מצד שני הוא מדבר על זה יומיים. אז האמת היא כמובן לא באמצע, אלא שונה. יש מחאה אדירה. לירושלים עלו ביום הראשון 100,000+ איש. בקפלן היו המונים. אם אני יכול לאמר בשבת בקפלן היו 100,000+ איש, זו מחאה אדירה, היא צריכה להתעצם, היא תתעצם, היא צריכה להתרחק מאלימות. זו הצעת ייעול, אבל זה גם החוק. הוא אמר מקודם, כשחיילים נופלים לא עושים הפגנות, אבל במסיבות וחינגות בערוץ 14 כן עושים. ראש השבק אמרנו, ממשלת השינוי הוא דיבר עליה, על הזוועות שלה. אז תשמע, היא סגרה גרעון של מאות מיליארדים, העלתה את המצב הכלכלי שלנו לאופטימום, הפכה את הימם ליחידה הלאומית למלחמה בטרור, הוסיפה תקציבים למשטרה, הורידה את רמת הרציחות שעלתה פי שלושה אצל בן גביר. הוא שיקר עליי את השקר הקבוע, אני בעד לתת יהודה ושומרון, להקים מדינה פלסטינית.
שמעתי לך את זה.
לא, אני לא.
שמעתי לך את זה.
אינון, זה תורי עכשיו, השמעת לי, גם אמרת את זה, ואני זכותי להגיד מה דעתי, אוקיי, סבבה? סבבה. בוא נמשיך. ועוד דבר קטן, מי שהפך אותנו לאימפריה לפי ההיגיון שלו זה ביבי, ומי שהביא את הטבח זה המפגינים בקפלן. אז לא, את כל האסונות הביא ביבי. זה כתוב, זה כתוב בכרונולוגיה, אין מה לעשות. אי אפשר לברוח מזה. ולכן אני אומר לכם שוב ושוב ושוב, הם לא מגינים על ביבי, הם מגינים על הפרנסה שלהם. עכשיו, כל זה היה תגובות על מה שאמרת. סוף סוף הגעתי לדבר קטן אחד שאני רוצה להגיד. אפרופו כל מה שכתבתי, והוא מקריא לי תורים ממלחמת הבורים. אני עומד מאחורי כל מה שכתבתי. אגב, אם כי טעיתי לא מעט בקריירה שלי, וגם שיניתי דעותיי כמה וכמה פעמים, אף פעם לא בצורה דרמטית. אחד הדברים שאני פרסמתי בזמנו, התפרסם אתמול דוח המבקר בנושא המעונות. אז קודם כל צריך להגיד שנפתלי בנט צייץ, וטוב שכך. באמת, כאילו, מאוד אהבתי, ואני אקריא לכם את הציוץ שלו. איך, תעשה לי רגע מתקשר, נו.
מתקשר.
יפה, אתה רואה שיתוף פעולה, זה דבר חשוב.
בוא אני אשמיע לך בינתיים את עצמך.
דוח המבקר שפורסם, לא, סליחה, רבותיי. העסקה הפלסטינית היא אחת והיא נפתה. תעצור רגע. דוח המבקר שפורסם היום מזים לחלוטין. קמפיין מרושע של מכונת הרעל כנגדי. המבקר קובע כי לא שיפצתי את ביתי ב-50 מיליון וגם לא ב-5 שקלים. המבקר קובע כי ביתי הפרטי לא הושבח בניגוד לשקרים שהופצו ותפסו אחיזה לצערי. המבקר מאשר כי הכסף שהוצא על הבטחה ומיגון של ביתי ברעננה בזמן שהמעון בבלפור נכנס לתהליך שדרוג ביטחוני על בסיס הנחיית השבק. יש שקרים רבים שהוזמו בדוח, אבל בזמן שחיילנו בחזית, אני בוחר לא לעסוק עוד בנושא, שפון נפתלי. בסוף בסוף, אם קוראים את דוח המבקר במלואו, צריך לקחת את כל האנשים במשרד ראש הממשלה, עוד לפני שהגענו למשפחת נתניהו, ולפטר אותם. על הקלות שבה כל ההוצאות מיגון המטורפות האלה, לא רק אצל נתניהו, אצל נתניהו יש גם כל הזמן השבחה אישית, השבחה פרטית, שאין אצל אחרים. אבל רבק, להשקיע עשרות מיליונים במיגונים, זה מיותר.
כשאצל נתניהו רציתי, זה 5 שנים, ואצל בנט רציתי, זה שנה, כן?
אצל נתניהו זה 17.
כאילו, מה רציתי, שיש לך להקריא מכל הדוח, זה את התגובה של בנט. זה הטיפול שלך בדוח.
לא.
התגובה של בנט.
לא, לא. אתה מפריע לטיפול שלי בדוח.
גאוני.
הטיפול שלי בדוח זה פרסום שאני פרסמתי.
שפו בנט.
על הנסיבות שהובילו בכלל לפינוי של בלפור. ואתמול היה לזה המשך אצל אביעד גליקמן, וחשוב לי שתדעו. הפרסום שלי היה שהשב"כ התחנן בפני נתניהו הרבה מאוד שנים לפנות את בלפור כדי שאפשר יהיה לשפץ אותו ולמגן אותו. אתה מפריע לי.
בן, אפשר להשמיע לך את המניפסט שלך לגבי, ותגיד לי אם אתה חושב שאתה ימין או שמאל?
לא, אי אפשר, כי אתה מפריע לי. לא, לא, זה לא ילך.
הבעיה שלנו, ופה יש חטא של התקשורת הישראלית, זה שאנחנו לא השכלנו להבין
שרה יהיה כאן
שלום עם הפלסטינים. אלמלא, נחזור לקווי 67.
67.
נמצא פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה.
זכות השיבה.
מחיזה בירושלים.
זכות השיבה. נמצא פתרון יצירתי לזכות השיבה, אמרת. כן. רק לסגור את הפינה, כן.
מצוין. אם אני זוכר נכון, אתה מקריא דברים שאמרתי, מקריא, משמיע דברים שאמרתי באיזה פאנל בשנות, סוף שנות ה-90.
שהיית ליכודניק.
לא, אני הפסקתי, אני את ההצבעה שלי לליכוד, אם אתה רוצה לקבל עכשיו את ההיסטוריה של, של הדעות שלי, אבל עזוב, זה מיותר. חוץ משאני מפציר בכם שוב, הפעם ה-20, אל תצביעו עבורי. בכל הנושאים שנמצאים עכשיו על סדר היום, כמו ההתנתקות ועזה וחמאס ועסקת שליט, אני הרבה מימין לנתניהו.
ברור.
אבל אני ניסיתי לספר לכם את הסיפור החשוב על זה שמשפחת נתניהו נסעה ונתנה עם המדינה ועם המשרד והשב"כ, ובסוף הם הסכימו לפנות את בלפור ולבוא לקיסריה, בתנאי שהמדינה, הם רצו שיהיה מימון מלא, בסוף זה הוחלט שהמדינה תשתתף ב-190 אלף שקל בשיפוץ פרטי בקיסריה. וכך היה. היה שיפוץ פרטי בקיסריה, המדינה העבירה בעברה בנקאית 190 אלף שקל, ואז התברר למדינה שאת החלק של משפחת נתניהו, שהיה גדול יותר, הם לא שילמו. עד רגע זה. המדינה החליטה את החלק האחרון,
את החלק האחרון,
המדינה החליטה לעכב, ו-16 מיליון שקל שקנו ציוד לבלפור, מטבח חדש והכל, נרכבו ונזרקו, כי גברת נתניהו לא הסכימה, פשוט לא הסכימה, לעבור לקיסריה כפי שהתחייבה.
25 מיליון שקלים בשנה.
בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM. גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
גו, כוכבית 8811.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
103 FM.
בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור,
103 FM.
הפודקאסטים של 103 FM.